ראינו בפעמיים האחרונות, ראינו את הזוהר הקדוש, הנגלה והנסתר בתורה, שהתורה יש לה גם כן, יש לה נשמה, גוף ולבוש, כמו האדם, העיקר זה הנשמה, זה עיקר התורה, ככה נקרא בלשון הזוהר תורה ממש, ככה זה העיקר, עיקר התורה זה נשמת התורה, רק שהנשמה הזאת היא צריכה להופיע בגוף. כי בעולם שלנו, כל נשמה תוכל להופיע בגוף. אז יש מדרגות להופעת הגוף הזה, ואמרנו, זה קודם כל הגישה שלנו לתורה בכלל. ראינו שהדבר הזה הוא גם בגמרא, כן, שהזוהר הקדוש בפנחס אומר, התנאים והאמוראים, כל התלמוד מסודר על סודות התורה, ואומר רב חיים ויטל, כל המחלוקות בגמרא, כשר פסול, טמא טהור, מותר אסור, זה לא סברות, זה מתלבש בסברות גם כן, נכנס להגדרות, אבל זה מתחיל מסודות התורה. והמחלוקת היא בעצם איך האור האלוקי העליון, המשמעות הרוחנית הפנימית, היא באה ואמורה להופיע במציאות, ואז יש טענה אחד שאומר זה אמור להופיע בצורה כזאת, ואחד אומר בצורה כזאת, מפה נובעת המחלוקת. או שכל אחד לוקח איזה יסוד רוחני אחר, והוא אומר, זה היסוד הרוחני שמופיע פה בסוגיה, והוא אומר, זה היסוד הרוחני, ומפה נובעת גם כן המחלוקת המעשית. שוב, אנחנו עוד לא מדברים איך אנחנו מגיעים לאותה משמעות פנימית, אבל אנחנו כל כך רוצים להבין ולדעת, שכל דברי התנאים והמוראים מתחילים משם, מיסודות התורה. של הקדוש, כן, מפה היסוד של שראינו בריטווה, כאילו, שהריטווה חיבר לדברי חז"ל של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי גם אם אין פה מישהו שטועה ואומר דברים שהם לא תורה, כן? לצורך העניין, אנחנו מברכים ברכת התורה, גם כשלומדים דעה שלא נפסקה להלכה. כי היא גם דברי אלוקים חיים. אלא מה? להלכה לא נפסק ככה, אבל זה לא אומר שאין פה איזה אור אלוקי עליון שיורד למציאות, רק שהוא יורד רק בצורה רעיונית, מתלבש בדעה מסוימת להלכה, ולהלכה הולכים כדעה אחרת. אבל יש משמעות ודאי לעצם הדברים גם מצד הופעת דבר השם. והשל"ה הקדוש אמר שהנגלה והנסתר הם מציאות אחת. זה אותו דבר, זה לא שני דברים שונים, זה אותו דבר שמופיע, הגדרנו את זה במצבי צבירה שונים. כמו שיש לנו גז, נוזל ומוצק, ככל שהדברים הולכים ומתעבים, הם מופיעים בצורה יותר גשמית, יותר מוחשית. ככה גם הנסתר של התורה הולך ומתעבה כשהוא יורד, כשהתורה יורדת למציאות שלנו. עד שהיא נכנסת למילים, למציאויות, להלכות, לגופי תור. הגענו למקור רף. הקדמת ספר בית אבות, כתב רבי שלמה זלמן, נכד של רבי אברהם, שהיה אח של אגרא, בסדר? זאת אומרת, לאגרא, לגאון מווילנה, באליהו, היה גם אח שקראו לו רבי אברהם. הנכד שלו כתב ספר בית אבות, ויש שם בהקדמה, כותב, כמו שהתורה בכתב, הפנימיות שבאה מרומם, תשכון לעילה לעילה, והתיבות שבה הן רק לבוש, כמו שראינו בזוהר הקדוש. וכן העניין בתורה שבעל פה, שהלבישו הפנימיות בתיבות של הסיפורים והמעשיות. כן, גם בתורה שבעל פה, האמוראים מלבישים את הפנימיות בתוך המילים של הסיפורים והמעשיות. כל זה נראה לי ברור בדברי בעלי התלמוד. ואם בדברי האמוראים כן, כל שכן בדברי התנאים בעלי המשנה שיש בהם כמה דרכים נעלים ופנימיות ופנימיות לפנימיות. וכמה פנים לפרש דבריהם והפוך בה והפוך בה דקולה בה. זאת אומרת, אפילו בדברי האמוראים זה ככה. אפילו הסיפורים שבגמרא הם מלאים בפנימיות, הם הלבשות של פנימיות התורה. קל וחומר בדברי התנאים הקדושים, שהמשנה מלאה בסודות, ואפשר להפוך בה עוד בחינה ועוד בחינה ועוד בחינה. ראינו שמה שאמר הזוהר הקדוש זה מה שדוד המלך מתפלל, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, כי יש פה נפלאות. את הפשט אפשר להבין, פשט זה יחסית קל. זה תריסייתא דשמיא, וזה יחסית קל. אבל פנימיות התורה, הנפלאות שמסתתרת בתוך דברי התנאים והמוראים, זה חייבים סיוע אלוקי, כן. וכן את הבזאר הקדוש בעלותך, שראינו כבר טיפ שדעלמה לא מסתכלת בלבושה, אם דעה דין יתיר לא מסתכלת בלבושה אלא בגופה, חכימין, אינו לבדי דמלכה, לא מסתכל עליו בנשמתה, דאי עיקרה כדכולה אורייתא ממש. ולזימנה דעתי, לעתיד לבוא, עתידים להסתכל בנשמה של הנשמה של התורה. ואז הוא כותב משפט, וכל שהוא פשוט יותר בדרך הפשוט, היא יותר קרובה לדרך האמת ודרך הסוד. ככל, המשפט הזה מאוד חשוב להרחיב בו, ככל שהדבר יותר קרוב לפשט, הוא יותר קרוב לסוד. צריך להבין מה הוא אומר. אנחנו יודעים שיש לנו 4 חלקים בתורה, נכון? פרדס. מה זה? פשט, רמז, דרש וסוד. הפשט, אתה קורא את התורה, צורך אני אלך של התורה שבכתב. אתה קורא דברי התורה, אתה מבין, יש פה איזה סיפור, אומרים פה משהו, יש פה איזה מצווה, אני מבין מה כתוב פה בפשט. הרמז זה כבר דברים שרמוזים פה, זה יכול להיות רמוז בגימטריות, באטבש, כל מיני דברים שהם, בסדר, שהם רמוזים בכל מיני צורות.
מה אטבש?
אטבש, כל מיני צורות, החלפות של אותיות, שא' מתחלף בתף. אם אתה כותב את כל האותיות א' ב' עד הסוף, ולידם תכתוב מא' והתף מלמטה למעלה, אז יצא שא' מול תף, ב' מול שין, ג' מול ר'. בסדר? אז יש דברים שרמוזים בתורה, ואחרי זה באים ודורשים את זה, בדרך רמז, אתה מחליף את האותיות בעד בעד, שיוצא לך כאילו משהו אחר. זה רמז. דרש, זה שיש פה איזה אות מיותרת, או למה כתבו מילה כזאת, ולדוגמה, כן? שכתוב דבר בשבת, איך מגיעים ללמדת, כתוב דברים, הדברים, אלה הדברים, ואז כאילו, אם אלה זה 36, דברים, זה עוד 2, הדברים, אז דורשים פה את ה... דורשים פה את האותיות היי, או כל מיני אותיות ש... או, בסדר, שבאים חז"ל ואומרים, למה נכתב פה ברבים, היה אפשר לכתוב את זה ביחיד, למה נכתבה המילה הזאת, היה אפשר לכתוב מילה אחרת, וזה צורות שדורשים את התורה, ויש לנו פה היוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהן, זה בהלכה, או למד ב' מידות בהגדה, זה צורות של דרש. זאת אומרת, כלל ופרט וכלל, זה דרישת התורה, זה לא דבר שכתוב בפשט, אבל דורשים פה, למה התורה נכתבה פה במידת כלל ופרט וכלל, היא באה ללמד אותי עוד עניינים שאני אלמד מתוך המידה הזאת, או במידת קל וחומר, זה דרישת התורה, בסדר, זה דרש. והסוד זה פנימיות התורה. כן.
למי היה מותר כאילו לדרוש? איזה שלב לא היה אפשר יותר?
לדרוש, לחדש, למד בית מידות של הלכה, זה כשאתה יודע את המידות, אתה יכול לדרוש גם. בשל אגדה. בהלכה, אז לדרוש ולחדש דברי תורה, כתוב שבית דין יכול לדרוש את התורה. בשביל זה הוא צריך להיות, אבל... את בית דין הגדול, במקום אשר יבחר השם, זאת אומרת, לחדש הלכות אי אפשר בדרך דרש, אלא בית דין הגדול, שיושב בלשכת הגזית. בסדר? ואז הוא יכול לבטל דברים של בית דין שהיה בדור קודם, ויש כללים, מה אפשר לבטל, מה לא, אבל עקרונית בצורה פשוטה זה תלוי בהופעת התורה, כי מציון תצא תורת דבר השם ירושלים, שיושב בית דין הגדול בלשכת הגזית. בסדר? חלק מה שאנחנו מתפעלים, השיבה שופטנו כבראשונה, שיחזור עוד דרך דרישת התורה, הופעה של תורה מחודשת.
אין את העניין שכל עוד הבית דין, כאילו, פחות גדול, לא
מניעת בבן. אז זה מה שהתכוונתי כשרמזתי, שאמרתי שיש כללים מה אפשר, מה אי אפשר, יש דברים שתלוי שהבית דין יותר גדול בבניין ובמניין, כן, במניין ובאיכות, ויש דברים שלא. בסדר? אז הרמב״ם הוא אומר מה אפשר לחדש ותלוי בבית דין יותר גדול, מה לא תלוי, בסדר? אבל זה לא עניינים קוראים. אז זה 4 חלקי התורה, פשט רמז דרש וסוד. עכשיו, 4 חלקים האלה, אז יש מופיע בכל מיני מקומות שמחולקים לשני זוגות. הדרש והרמז זה זוג אחד, והפשט זה הסוד זה זוג אחר. וסימנך, אז דרש ורמז זה ד' ר', ראשי תיבות. קוץ ודרדר תצמיח לך, דרדר זה דרש רמז, או הולך רד כי שיחת עמך. פסוקים קצת שליליים, לא שהדרש ורמז הם חס ושלום שליליים, אלא הם לא הפשט, זה כאילו דברים שהם נוטים מהפשט הפשוט של התורה. זה גם כתוב בלשון, בצורה המקולקלת זה כבר קוץ ודרדר, בתוך התורה, זה ודאי דבר טוב, אבל זה לא הפשט, לכן זה לך רד, כי יש פה איזו ירידה, יש פה, הפשט והסוד זה כתונת פסים, פס ראשי תיבות, קשור ליוסף, יש לו סמך פי ביוסף, כתונת פסים של יוסף, זה הפשט והסוד. מה הנקודה? אומר לנו פה הנכד של אחי הגרא, ככל שדבר יותר קרוב לפשט, יותר קרוב לסוד. כשאנחנו מבינים מה שאמרנו לשלה הקדוש, שהסוד הוא בעצם, הוא הולך ומתאבא ומתלבש, הוא מתלבש בעיקר בפשט, הוא גם בדרך יש שם דרש ורמז, כן? אבל זה מבחינת 70 פנים לתורה, אבל הירידה הפשוטה, כאילו ככל שאתה יותר קרוב לפשט, ככל שאתה מבין את הבגדים בצורה יותר מדויקת, אתה יכול יותר להבין את הסוד. יש לזה הרבה נפקמינות בלימוד, ועוד רגע נדבר עליהם, אני אתן לזה דוגמה שהביא על זה הרב ויצמן, וזה קשור למה ששאלת שבוע שעבר. אם קוראים את הפרשה של חטא אדם הראשון, הפשט הכי פשוט שלה, תקשיבו טוב מה התורה אומרת לנו, נשתחרר שנייה רגע עכשיו מה... כשלומדים תורה צריך את היכולת להשתחרר מה שאנחנו מכירים כבר, כי לפעמים מה שאנחנו מכירים הוא כבר נועל אותנו לאיזו הבנה מסוימת, לפעמים צריך לבוא ולהצליח לבוא ולקרוא את הדברים מחדש. אז תראו כתוב ככה, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ויאמר אל האישה כך וכך, ואת אומר האישה, ואז הוא מפתה אותה, והיא אוכלת ומפתה את הדם, ואחרי זה הם עושים להם... עלי תאנה, ואז הם, כן, הקדוש ברוך הוא בא, ויקרא שם אלוקים אל האדם, ואומר לו, אייקה, ואומר, את כולך שמעתי בגן, ורק ירום אני חווה, היא ביחווה, ואומר, מי גיל לך כירום אתה, המינת שציוויתיך וכו', אמר, האישה אמרה, היא אומרת, הנחש אמר, ואז יש עונש לנחש, עונש לאישה, עונש לאדם, ואז, כן, ויקרא אדם שמשתו חווה וכו', ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישן. זה בעצם הפרשה של חטא אדם הראשון. הפשט הכי פשוט של הפרשה, על איזה שאלה היא באה לענות? כאילו, מה הסיפור פה הכי פשוט? כאילו? חטא ועונש עוד לפני זה, מה? איך? יותר מזה, איך היא מתחילה ואיך היא מסיימת? עוד פעם תקשיבו, והיו שניהם ערומים מהאדם ואשתו ולא התבוששו, והנחש היה ערום וכו' וכו', ובסוף ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. יותר פשוט מזה. איך הגיעו בגדים לעולם? לפני הסיפור הזה הם היו ערומים. בסוף הסיפור השם עושה להם כותנות עור וילבישם. הפשט של הסיפור, הפשט, החץ זה כבר משהו מוסרי, זה כבר מדרגה יותר גבוהה. הפשט הכי גלוי, מי שיסתכל מהצד כאילו, מה שראו במצלמות, שלפני זה הם היו ערומים, ועכשיו יש להם בגדים. מה קרה באמצע? חץ. זה הפשט. וזה גם הסוד של הפרשה. אמרנו שכל העולם זה בעצם נשמה שהולכת ומתלבשת. הפרשה היא באה לומר, רגע, אבל... יש בגדים, יש בעולם עוד מדרגה של בגדים. הזכרנו שבגדים, הצורה המתוקנת של בגדים, שהבגדים הם מבטאים את העולם הפנימי, נכון? שאדם עכשיו הוא לפי האירוע, הוא מחליט את הבגד ללבוש. אבל יש גם בגדים שבעצם מה שנולד פה זה בגדים שהם מסתירים, בגדים שהם הם, 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 הם גם אפשר לשקר איתם, נכון? אדם יכול עכשיו להחליט מה ללבוש, ולא תואם לעולם הפנימי. זה נובע מחטא. זאת אומרת, יש כאילו שתי מדרגות של התלבשות. בריאת העולם זה התלבשות ראשונה. יש עצים, פרחים, בעלי חיים, אדם, ארץ ושמיים, ים וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה התלבשות של אידיאלים אלוקיים, של אור אלוקי שנעלם בתוך העולם, שמתלבש בתוכו. אבל האדם אחרי זה הביא עוד מושג של בגדים, שהוא כבר בגדים שתלויים בבחירה של האדם. זה הגיע בגלל החטא. ועומק העניין הוא שברגע שיש חטא ויש נפילה מהמדרגה הרוחנית, אז פה כבר נכנס כבר דרשות כבר שמופיעות, עניינים שמופיעים בפנימיות התורה, שהכותנות אור פה בעין, ואצל רבי מאיר היה כותנות אור באלף, ומובא שבהתחלה היה בגד ככה מאוד מזוכח לאדם הראשון, בעקבות החטא עכשיו זה הפך להיות כותנות אור של נחש, ואור שהוא יש בו אורלה, ויש בו טומאה, זה עכשיו כל ההרחבות כבר, אבל בעצם החטא גרם לזה שהאור האלוקי עכשיו, בגלל שהגוף הוא כבר, למה לא התביישו קודם? כי זה היה רק משהו טהור ומתוקן, גוף האדם לא היה בו את הצד של הנחש, אז לא היה מה להתבייש בו. זה לא שאנחנו קוראים את זה בגן, הם לא התביישו, כי הם לא הבינו, היו טיפשים כאלה, כמו שתינוק לא מתבייש ללכת ערום כאילו מהמקלחת לסלון, גם אם יש אורחים, כי הוא טיפש, כי אין לו דעת. עכשיו פתאום הוא חכם, עכשיו מן רגע צריך להתבייש. זה לא ככה. אדם הראשון לפני שהוא חטא, זה לא שהוא היה טיפש, כתוב שהוא היה לדעתו של הקדוש ברוך הוא. והוא ראה מסוף העולם ועד סופו, האדם ודאי, הוא, כן, הוא ידע לקרוא שמות לכל בעלי החיים. אלא מה? לא היה מה להתבייש בגוף האדם. כי גוף האדם הוא הופיע, הוא היה לבוש לאור האלוקי בצורה הכי פנימית, אז הפוך, זה היה לבוש ששמחים בו, שהכל בו טהור וקדוש. אחרי החטא שהחנכה שטיל זוהמה בחווה, והזוהמה הזאת עברה ממנה גם לאדם, עכשיו יש מה להתבייש בגוף. למה? כי יש חלקים בגוף שהם מופיעים את האור האלוקי, אבל מעורבת בו פסולת שהיא מסתירה את האור האלוקי, לכן אנחנו מתביישים שהוא עכשיו מופיע בצורה חיצונית, כי אז המבט נופל למקום התחתון, במקום להיפגש עם האור האלוקי הפנימי. ואז בשביל עכשיו, כן שנוכל להיפגש עם מקום יותר פנימי, צריך דווקא לחסות את הגוף. אז מפה בעצם, הסוד והפשט, כאילו, דווקא כשאתה נצמד לפשט, אתה פתאום מבין שיש פה סוד שהוא רמוז בתוך הפשט הזה. ויש פה גם דרשות ורמזים, נכון. אבל הפשט והסוד הם כאילו הם זוג, שהפשט הוא לבוש לסוד. לאור הדברים, כשאנחנו מגיעים עכשיו בעצם לעסוק בתורה הקדושה, אנחנו מכירים, יש דרש, יש רמז, והרבה דברים טובים וחשובים שיש מה ללמוד מהם. אבל יש לנו צורת לימוד, זאת אומרת, אפיק מסוים בלימוד, הוא יעסוק בחיבור של הפשט והסוד. ובלימוד הזה, כשאנחנו רוצים להיפגש עם הנשמה, אנחנו הכי נדייק בפשט. גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה. נשאל שאלות שהן נוגעות בפשט. נשאל, נקשיב טוב למילים. למה יש פה את המילה הזאת ולא מילה אחרת? אז נכון, יש פה גם גימטריות ודרשות בסדר. זה גם חלק חשוב בלימוד. אבל כשאנחנו רוצים עכשיו לאחד הלכה והגדה, כשאנחנו רוצים לפגוש גוף ונשמה, אחד הכלים הכי משמעותיים, להיות כמה שיותר קרובים לפשט. והדבר הזה הוא מוליד כל מיני סוגים של שאלות. כן, כמו ששאלנו לדוגמה, למה פרשת קידושין היא מגיעה בתורה דרך הסיפור שאדם שונא את אשתו ומגרש אותה וכו', לדוגמה. או למה יש לי, למה פתחו בקניין כסף? כן, קניין בגלל שרצו כסף, למה פתחו דווקא? כאילו זה שאלות שהם ועוד כל מיני שאלות שאמרו ביטוי מסוים, אני מקשיב טוב לביטוי, ללשון חז"ל. לכן גם הראשונים שיעזרו לנו במיוחד בדבר הזה הוא רש"י, שהוא ממש מדייק בכל מילה, ורש"י מפרש ממש לפי, כאילו, קודם כל אצלו כל מילה היא חשובה, וגם הוא מפרש את הפשט בצורה שהכי קרובה לפשט. יש ראשונים אחרים שהם לוקחים עכשיו כל סוגיה ומשווים אותה לש"ס, ועושים סדר בכל הסוגיות מבחינת
רש"י. הוא מביא
אבל הרבה
מדרשים.
בתורה?
בתורה.
רש"י בתורה הוא מביא מדרשים, המון מקומות הוא כותב, יש עוד הרבה מדרשי חז"ל, אבל אני לא באתי לבאר הפשט. כשרש"י מביא מדרש, הוא מבין שהמדרש הזה הוא חלק מההבנה של הפשט. גם לפעמים המדרש גם עוזר לנו להביא את הפשט. אבל יש הרבה דרשות שהן תוספות והן הרחבות, ויש דרשות שהן, רש"י מבין, זה ממש נוגע פה בפשט, אז אני... ותראה, דווקא זה מראה שרש"י לא סתם רצה להביא מדרשים כאילו כדי להרחיב לנו את הדבר תורה לסעודת שבת, אלא הוא רצה להסביר את הפשט. אם הוא ראה שהדרך הכי טובה להסביר את הפשט הוא לידי איזה מדרש חזל, אז הוא הביא את המדרש. ואז הוא כותב לנו, תדע, יש עוד מדרשים, אבל אני לא באתי להביא לך מדרשים, בסדר?
רב, אז זה לא אומר שאפשר להביא את הדרש הזה כפשט. זה בא להסביר את התורה פשוט.
שגם הדרש בסוף לפעמים, זה לא שדרש הוא תמיד מנותק מהפשט, הוא יכול להתנתק מהפשט, אבל הרבה פעמים יש דרשות שמסבירות ממש את הפשט, בסדר? זה גם, וגם הדרש מסביר את הפשט, זה לא שהפרדנו ביניהם לגמרי, רק שהפשט והסוד זה ככה הם הולכים ביחד כגוף הנשמה, והדרש הוא יש לו עוד דברים, בסדר? לכן אנחנו במיוחד רשי ורמב״ם, כאילו אנחנו בהם ממש מדייקים בכל מילה, ובמיוחד ברשי, כשנרצה את הפשט, אז לא סותר את זה שגם נעמיק בתוספות ובעוד ראשונים, כי בסוף גם כדי לפסיקת ההלכה מהסוגיה, אז דווקא כאילו השוואות לסוגיות נוספות והגדרות, זה כאילו מה ש... אבל כשאני רוצה עכשיו, ברשי הרבה פעמים, כאילו תראו איזה שעד, תוספות מקשה על רשי בסברה, וכאילו אתה רואה שבסברה אולי רשי יותר קשה, אבל בפשט, רשי יותר קרוב לפשט. אז זה לא שנשאר עם קושי בסברה, אז עכשיו זה יכריח אותנו, אז מה הייתה הסברה של רשי, ומה רמוז פה בעומק דבריו, כאילו ככה בהבנה של הסוגיה. בסדר? אנחנו לא באים מחס שלום עכשיו לדרג את חשיבות הראשונים, אנחנו באים להגיד שבחלק שבו אנחנו מנסים להיות הכי קרובים לפשט של דברי חז"ל, הרבה פעמים רשי הוא יותר יעזור לנו, לפעמים דווקא בתוספות נמצא את זה. והראשונים נוספים הם חשובים בחלק של דרישת התורה ופסיקת ההלכה והשוואה לסוגיות נוספות, בסדר? לכן אנחנו לומדים את כל הראשונים, ובסוף התמונה השלמה היא כל הפרדס של התורה, לא רק הפשט והסוד. בסדר? אבל לחדד את הנקודה הזאת, שכשאנחנו רוצים להבין את עומק הסוגיה, את עומק האור האלוקי עכשיו של דבר השם, אז דווקא ההצמדות לפשט היא יותר מקרבת אותנו לסוד, וזה לא סותר את זה שגם בתוך דברי שאר הראשונים והבנות נוספות בסוגיה גם יש סוד, וגם את זה נרצה להבין, בסדר? אבל בכל מקרה, נקודה שמתחדדת כאן, שיש קשר מיוחד בין הפשט והסוד, גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, וכשאנחנו רוצים ככה להתקרב להבנת הסוד של הדברים, אז אחד הכלים הוא דווקא כמה שיותר להקשיב לפשט, לדייק במילים, ודרך זה לנסות להגיע לסוד. שוב, איך מגיעים זה עוד, אבל כאילו זה אחד הנקודות שהם החיבור של הפשט והסוד. טוב, הערה ככה מה שאומר, כתבנו להן בשומר המונים הקדמון, זה ספר שכתב רבי יוסף אירגס, הקדמה ללימוד פנימיות התורה, אבל יש שם בין החלק הראשון לחלק השני, יש שם איזה כמה הקדמות, ושם הוא כותב, רק בשביל לחדד את הדבר הזה, הוא גם כותב את הנקודה הזאת, שבתוך דברי חז"ל רמוזים סודות מאוד גדולים. אחת הדוגמאות שהוא מביא, בלי להסביר אותה לצערי, אבל לי זה היה חוויה לראות את הדברים שלו, חוויה מכוננת. יש גמרא בבבא קמא, שהיא אומרת ככה, שור חירש שוטה וקטן שנגח, כן, זאת אומרת, מה קורה? כששור נוגח צריך לשלם, נכון? אם השור הזה שייך לחירש שוטה וקטן והוא נגח, אומרת הגמרא, רבי יעקב משלם חצי נזק. שואלת הגמרא, איך אתם מבינים? מה הכוונה רבי? תסבירו לי.
יעקב
אומר. נכון, יפה. אז שואלת הגמרא, רבי יעקב, מה יביא? כאילו, מה עשה לך רבי יעקב? היא אומרת, לא, אלא אימא, רבי יעקב אומר, שלם חצי נזק. לא, אתה קורא את הגמרא הזאת, אתה אומר ריבונו של עולם. כאילו, אם זה היה רק, אם זה טעות כאילו בפרוטוקול של הבית מדרש, אז למה צריך להכניס את זה לגמרא עכשיו לדורי דורות? תכתוב מההתחלה, רבי יעקב אומר שלא חצי נזק, זה כאילו טעות שולית כזאת, נכון? זה כאילו, זה ברור הטעות, כאילו זה לא משהו דורש עכשיו איזה תוספות שיסביר לי, כאילו זה הכי פשוט. מה רצו להגיד פה? זה קושייה שאני הלכתי איתה שנים. ברור לך שיש פה משהו, אתה לא יודע. אז מה שהרגיע אותי, לא קיבלתי על זה תשובה עד היום, אבל ראיתי שרבי השומר אמונים הקדמון, כשהוא מדבר על זה שבכל דברי חז"ל רמוזים סודות גדולים, הוא כותב לדוגמה, הגמרא בבא קמא, אתה חושב רבי יעקב משלם, מה עשה? יש פה סודות גדולים, גדולים רמוזים, אבל הוא לא מגלה לנו מה עשה זה. אבל בשבילי, לא שלא ידעתי את זה קודם, כאילו, כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בחיים ואיתן, אבל לראות את זה שהוא לפחות ראה והוא ידע, אותי זה הרגיע, כאילו מאותו לילה ישנתי קצת יותר טוב. רבי יוסף אירגס, מחבר של ספר שומר אמונים הקדמון, שהוא הקדמות בלימוד פנימיות התורה.
זה ספר
בתקופה? הוא בתקופת הרמח"ל, 300 שנה, כזה, פחות או יותר. אז בסדר, אז זה שאתה יודע, לפחות לדעת. מה, אולי נזכה, אולי עוד כמה שנים, עשרות שנים, גם השם יגלה לנו מה הסוד שכתוב שם.
זה מה שהזוהר אמר, זה שצריך לדעת, מי שמתעלם מזה,
אז... נכון, נכון. אז עצם זה שאתה רואה ואתה יודע, אז קצת מרגיע. עכשיו, מתי נגלה? בעזרת השם, יש לנו עוד בעולם הזה, בעזרת השם, עוד שנים, ואחרי זה, וגם כן, לעולם הבא, עוד הרבה סודות יתגלו לנו, אבל, עצם הגישה, עצם הידיעה, כשאתה קורא כזאת גמרא, אז, אפילו לכתוב את השאלה, גם אם אין לך תשובה. להבין, אבל, חז"ל אמרו משהו, הם אמרו אותו ברצינות. אל תגיד לי, טוב, זה בערך. לא. הם אמרו את זה מדויק. עדיף לי שתישאר עם קושייה ותגיד, לא הבנתי מה כתוב פה. מאשר שתבוא בגלל שכדי, כאילו, כי קשה לך עם קושיות או משהו לא מסתדר. טוב, בסדר, זה לא, התכוונו בדיוק ככה, אבל תכניס את זה לתבניות הנוחות שלך. לא. חז"ל, כל מילה מדויקת. ואפשר להבין אותה גם בצורה גלויה. ובטח יש לו נשמה ופנימיות. ולפעמים לא נבין בלגמרי וישאר לנו חורים. ואז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת לעגל פינות ואז להפסיד את ה... לסתום את כל האפשרות, לסתום את הפתח של המנהרה, ואז אתה לא יכול להיכנס לגלות מה שבפנים. ואפשרות שנייה להגיד, לא, אני מבין שיש פה איזה חור, יש פה איזה משהו שקורה לי ככה להעמיק ולנסות להגיע פה לעומק הדברים. אולי אני אגיע, אולי לא, בעזרת השם, נתפלל על זה, נעסוק, אבל, עצם השימת לב, הידיעה הזאת היא קריטית, גם כשלומדים תורה שבכתב, גם כשלומדים תורה שבעל פה. בסדר, נעצור. להיום... להיום בשתי מילים, אז יש לנו א', מחלוקת רמב״ם והרוב.